שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת האסקט. האזנה נעימה. בגיל כבר שנתיים וחצי שבועז ביסמוט הוא אחד מנציגיו הבולטים של הימין הביביסטי, תואר שמזכה אותו באהדה ציבורית רחבה. אבל מעבר לדימוי התקשורתי הפלקטי, ביסמוט הוא אכן פטריוט ישראלי נלהב, אבל גם אדם שכולו אומר אירופה, אורחו לשעבר של ישראל היום המכוון פוליטית, אבל גם כתב שמאחוריו שנים ארוכות של עיתונות שטח מלאת סיכונים. הרעיון הזה איתו צולם לפני ההודעה על פירוק הממשלה. בועז ביסמוט הוא האורח שלי הערב.
שלום בועז.
שפע יפה כאן. וואו. אתה יודע מה עולה לי לראש?
מה?
יש לי בעיה. כי אני אומר לעצמי, צריך לפרוש בסי. אבל כבר פרשתי.
פרשת? זהו, מה? לא תעסוק...
לא יודע, סוג של, סוג
של. לא תעסוק בעיתונות יותר?
תראה, הדברים האלה שאתה רואה כאן, אז כנראה שלא, אבל יש פה דברים שאני לא אפרוש לעולם, זה הדבר היפה. זאת אומרת, יש פה דברים שזהו זה, ויש פה דברים forever. אז אתה מבין השילוב הזה, וזה היופי.
לאן הלב הולך? תמונה אחת?
מיד, מיד. סוגד לתמונה, מעריץ את התמונה, אוהב את התמונה. כל אחד וכל אחת פה. אין שוויון. אין שוויון, הנשים שולטות במשפחת ביסמוט.
אני רוצה להחליף כמה מילים על הכתבה הזאת, בתור קיר שמלא כל מיני רעיונות מסוכנים, עם כל מיני שליטי ערב, תורי דעה של ישראל היום, מצאנו כתבה פיוטית, כתבת מגזין ראשונה שלך בעיתונות הכתובה, שכתבת עם יאיר לפיד. בועז, מה יגיד נתניהו?
מה יגיד נתניהו? תראה, אני חייב להגיד לך שיאיר לפיד הוא מנש, הוא חבר, והנה דוגמה למה הוא חבר. הייתי כתב ספורט במעריב, השנה היא 1983, ואז אתה בספורט, והספורט זה בית ספר נהדר, כי הוא בלמד אותך לעבוד ביעילות ובמהירות, אבל תמיד היה חבר'ה מחוץ לספורט, הם מסתכלים עלינו מלמעלה, ולא רק בגלל שבקומה העליונה. ויאיר לפיד קיבל על עצמו את המוסף תל אביב, והוא גם היה כותב מצוין, כבר מגיל, אתה יודע, גם שהוא היה ינוקה, הוא היה שם באינקובטור, הוא כבר היה כותב. זוכר שאז הוא אמר, אתה רוצה שנכתוב כתבה יחד למגזין לסוף שבוע. ואז אומרים לך, סוף שבוע. אתה יודע, זה כמו שאמרו לך, שישה מספרים בלוטו, ממשחקי כדורגל בשבת, אתה תכתוב כתבת סוף שבוע, והכתבת מוסף הראשונה שלי היא יחד עם יאיר לפיד.
איך היה לעבור?
ראש הממשלה החליפי. מותק, מותק מהבחינה הזאת. זה לא אומר עדיין שאני אצביע לו בבחירות.
אני שומע תקווה קטנה שהוא גם יהיה ראש הממשלה האמיתי ממך.
אז הנה, אני מאוד מקווה שהאיש יצליח מאוד, בלי בלפור.
שלום לבועז ביסמוט.
שלום רוני יקר.
פרשן, פובליציסט, בעל קריירה באמת מרשימה ומגוונת. התחלת ככתב ספורט במעריב, היית שליח ידיעות אחרונות בפריז, בעזרת הדרכון הצרפתי שלך, נסעת במשך שנים כאינדיאנה ג'ונס בשליחות העיתון לאיראן, לבנון, טוניס, לוב, סוריה, עיראק, עיתונאי בעורף האויב. 4 שנים היית שגריר ישראל במאוריטניה, אחר כך כתב ופרשן בישראל היום. ובמשך 5 השנים האחרונות אורחו של העיתון. פרשן קבוע בפאנל של אולפן שישי של חדשות 12, נשוי בשלישית, אב ל4 ילדים. תודה שבאת.
תודה שהזמנת.
ולפני שבאמת נתחיל, אני רוצה להקריא לך משהו שכתבה העיתונאית נווה דרומי שרינה אותך לאתר מאקו. היא כתבה לראיין את בועז ביסמוט, זה כמו להיכנס למכונת כביסה. כי אתה מתחיל, את שואל על א' ומגיע לנושא ח'. היא התכוונה שאתה, יש לך סגנון, אתה יודע, כזה אסוציאטיבי, אתה
קופץ. רציתי להגיד את המילה, אסוציאטיבי. אצלי כל דבר זה באסוציאציות. בוא נגיד כזה דבר, שאם אני צריך לטוס, אם אני הקברניט, ואני אמור לטוס מרואסי שאר דה גול לאית'רו בלונדון, אני אטוס דרך בייג'ין. כזה אני, כזה אני.
בוא נתחיל עם ישראל היום. כמעט 5 שנים ערכת את העיתון הזה, תפוצה אדירה, המון כוח. אחרי 5 שנים נגמר. למה?
כי אני מאוד מאוד אוהב את העיתונות הכתובה. משם באתי, אבל המקצוע משתנה, זה העולם של אתמול. ואתה רואה לאיזה כיוונים זה הולך, ולא בגלל שזה הולך להיות יותר טוב או יותר רע, פשוט שונה. ואני, מה לעשות, יותר מתאים לאתמול, והחלטתי אולי שזה הזמן.
אבל אתה יכול לתאר לעצמך למה המון אנשים לא קונים את הגרסה הזאת
שלך? כי זה ישראל היום, ברור, לא קונים שום דבר. אתה יודע כמה אגדות, כמה סיפורי אלף לילה ולילה יש על ישראל היום. עכשיו, אני הייתי עורך של העיתון הזה, אני יודע מה נכון או לא.
Okay.
יש את סיפור האגדות שמישהו מתקשר סמוך לחצות, מישהו קובע את הכותרות.
מישהו, כלומר, מישהו... ביבי.
יש מישהו אחר? אתה מכיר מישהו אחר?
הוא לא מתקשר?
ברור שהוא מתקשר, אבל גם אחרים מתקשרים. זה כל הסיפור, שכולם מתקשרים.
הסברה המקובלת היא שפותרת כי הזמנים השתנו, המולית מרים אדלסון החליטה להעביר את תמיכת העיתון, שתחתיך היה רק ביבי לימין באופן כללי, עיתון ימני שמרני, אבל לא ביביסטי, ולצורך זה הייתה צריכה להגיד, ביסמוט יקר, יש שלום.
אז קודם כל אני נותן קרדיט עצום למולית בכלל, שהיא בכלל יחד עם בעלה.
לא קרה, לא הייתה שיחה כזאת?
שנייה, אני מסתכל.
השינוי לא,
העיתון
לא
שינה כלום. קרדיט אדיר לגברת, כי הרי אם באמת הוא עזבתי, מאחר ואני פה ביבי, ועכשיו באמת, ויש לי באמת כוונות, אז אני אמור לבוא אליך ולהגיד, אכלו לי, שתו לי, תראה איזה מסכן אני. לא, אני פשוט מאוד, הייתי עורך העיתון 5 שנים, אני תכננתי להיות 2-3 שנים, הייתי 5 שנים, זה 2 שנים יותר.
אבל לא שמת לב שהעיתון משנה קצת כיוון בחודשים האחרונים שלך?
זה עיתון ימים, זה אתם החלטתם ביבי, ואני אתן לך שתי דוגמאות.
לא, רגע, עזוב אותי, אני מהאום.
סיפור רע"מ, הרי זה הסיפור הגדול, מאשימים כמובן את הממשלה הנוכחית, הלכתם עם רע"מ. ואז מה אומרים יד לחבר'ה של נתניהו? גם אתם, נכון? אז כאשר בחודש אפריל, זה קרה בחודש אפריל, היו אותם מגעים, בין אם זה תמיכה, לא ניכנס עכשיו מה הליכוד רצה מרע"מ. ישראל היום יצא נגד, בזמן שהרבה מאוד כתבים, עיתונאים, מצייצנים מהימין, צידדו בזה. אני התנגדתי. אז איך יכול להיות שהוא נותן הנחיות? כמובן שהיה סיפור המגנומטרים שעשה הרבה מאוד רעש. אבל מצד שני,
אבל סיפור המגנומטרים זה הדוגמה היחידה.
אבל מצד שני...
רגע, אמרת מגנומטרים, זה הדוגמה היחידה שאתה נתת ב5 השנים שאתה עורך לאיזושהי ביקורת על נתניהו.
אבל זה הבעיה שלי בתקשורת, יקירי.
רגע, לא, עזוב, זה לא הבעיה. תן עוד דוגמה אחת.
לא, אבל זהו.
לביקורת שלך נגד נתניהו...
אבל זה כל הסיפור.
לא, אבל הנה, תן דוגמה, חוץ מהמגנומטרים.
אני אמור להיות כמו השאר, אני מתוכנת להיות שונה מהשאר.
אוקיי.
אם כל השאר הם אנטי, אז מה, אני חייב להיות חלק מהמקהלה?
לא, אבל תפקידו של עיתון הוא גם להביע ביקורת.
יפה.
הוא קודם כל לדווח לנו את המציאות כהווייתה, אבל בוודאי להביע ביקורת על השלטון.
אז אני מבין שיחד איתי חורה לך כיצד לראות, כיצד כל כלי התקשורת עכשיו מפרגנים לממשלה הנוכחית כדי לשמר אותה. אתה רואה שזה הכל מתוך פוזיציה, עצוב מאוד.
אמרנו, נתניהו היה מתקשר מדי פעם. הוא מעולם לא הוריד הוראה, הוא מעולם לא שינה כוחו.
הוריד הוראה?
כן.
מעולם לא.
בוא, זה, זה, זה.
אבל הוא יכול בהחלט להיות ה-PR של עצמו, כמו שכולם מצלצלים.
ואז מה הוא אומר לך? בוא ניכנס, נו, מה הוא כן עושה? כשהוא אומר לך, אני רוצה להיות ה-PR של עצמי, לא מצליח, תן דוגמה.
עושה בדיוק את מה שאחרים עושים, לכלי תקשורת אחרים.
אני מקבל את זה. הוא אומר לך, בועז, תשמע. הוא אומר לך, בועז, תשמע. מה? מה הוא אומר לך?
הוא יכול לתדרך.
אוקיי.
אבל זה דבר לגיטימי. ואז אתה יכול לקנות את זה, או לא לקנות את זה, בדיוק כמו שבנט עושה את זה, כמו שיצחק רבין, זכרונו לברכה, עשה את זה, כמו ששרון עשה את זה. הם גם מייחצנים את עצמם. הם רוצים גם למכור את מרכולתם, שזו מדיניות.
אבל העניין, בועז, בזה אולי, תסכים איתי שאתה התראיינת וסיפרת שהצבעת לביבי 4 פעמים. למה שבנט התקשר? הוא יודע שכשנתניהו מבקש ממך משהו, אז אתה כנראה תעשה, כי אתה תומך נלהב שלו. אתה לא תפעל ככה כשמרב מיכאלי תתקשר, נכון? מרב מיכאלי לא מתקשרת.
בוא, איך שכן.
מתקשרת.
דיברנו. ברור שדיברנו.
אוקיי.
ואנחנו ביחסים מצוינים, אני חושב. אתה יודע, הדבר שקצת חורה לי במקצוע שלנו, היום עיתונאי הוא בכלל שחקן. אני לא רואה עצמי כשחקן. גם אם הייתי עורך העיתון הכי חשוב, אני לא שחקן.
אז מה אתה עושה באולפן 60? לא לשחק, לדגמן תמיכה בביבי. לא, אני מגזים, אבל אתה קצת משחק שם.
אז אני אתן לך.
כולם מסביב לשולחן משחקים.
לא, לא. שחקן במובן הזה שאתה יופלי רול, אתה כמו פוליטיקאי, אני לא. אני עיתונאי או פרשן. שאלת נתניהו, יש צמד מילים שאני מאוד אוהב, ומשום מה לא מקבלים את זה כשזה בא מהימין, או מישראל היום, או לצורך העניין, מהימני בפאנל של יום שישי. איפכא מסתברא. מותר לתת את האיפכא מסתברא. מה, כולנו צריכים לדבר אותו דבר?
ולא...
יכול להיות שמשה ירד, היה איזה דיבר 11 שלח לו לאיבוד, שכולנו צריכים להיות אחידים
ומוכנים. ולא היה רגע שנתניהו ביקש משהו ואתה אמרת לו, סליחה אדוני, עד כאן זה לא יקרה?
יאמר לזכותו, הוא לא, אני שומע הרבה מאוד דברים, אתה יודע, המון עדויות, זה מספר ככה וזה ככה.
כן, יש גם גדולה. משפט קטן שמתנהל
לא זוכר,
על
פעם, אני לא
כמה רגעים מסומים של נתניהו והתקשורת.
א',
כן.
הוא לעולם לא הוריד לי הנחיה. הוא לעולם לא הוריד
לי הנחיה. לא הוריד.
2, כולם מדברים איתך, כולם מדברים
כמה
כולם.
זמן, בוא נסגור את נושא נתניהו. שאלות קצרות, תשובות קצרות. כל כמה זמן הוא ניהל איתך שיחת טלפון או פגישה?
כל כמה זמן?
כן. ערב, פעמיים בערב.
הרבה פחות ממה שאתה חושב.
רביב דרוקר חשף עשרות שיחות טלפון ביניכם על פני חודשיים, שלושה, ב-2017.
עשרות? אני לא זוכר ב-2017.
לא ראית את הפרסום הזה של רביב?
קודם כל, לרביב היקר והנחמד, זה בצחוק כמובן, יש אובססיה. יש אובססיית ישראל היום, אובססיית נתניהו, וזה מה שמצחיק. לנו אין את האובססיית נתניהו.
אז אתה מכחיש. פשוט,
לא, לא שאני מכחיש, אני אומר עשרות פעמים. קודם כל, גם היו עשרות פעמים. So what? דיברנו. So what?
אוקיי, זו תגובה כבר יותר מעניינת. הוא היה מעורב במינוי שלך למנכ״ל העיתון, ביבי?
לא.
אני רוצה עוד שאלה אחת, תיק 2000. לא אכזב אותך, אני חייב...
מאוד.
הייתי מת להיות זבוב על הקיר, כשאתה מגלה שראש הממשלה שאתה כל כך עמל להגן עליו, הולך מאחורי גבך, מנסה לסגור עסקה עם המול המתחרה, שמנסה מאז הקמת ישראל להיום להביא לסגירתו.
מה אתה חושב?
הוא מחר אותך בזול, ביבי.
אם הוא התכוון לזה...
עבדת כל כך קשה.
אם הוא התכוון לזה, אם הוא התכוון לזה, אז הוא מחר אותי בזול. אני הבנתי, אני לא יודע, עוד בדיונים עוד לא הגיעו לתיק 2000, או שכן הגיעו, אני לא יודע. אני כבר, מי כבר עוקב, אתה עוקב? לטענתו, הוא ניסה לשתות בנוני, ובגלל זה הוא גם כן הקליט אותו, אבל לא נכנס לזה, לא בקי בפרטים. אני יודע דבר אחד. בתיק 2000 אני לא אוהב את מה ש... אני לא אוהב את מה ש... מה שיש שם,
זה אבל... זה פגע בך? פגע בך?
זה פגע בי, זה אולי זאת הייתה אכזבה.
מה הבעיה? אז כליכודניק מושבע, מה בעיניך הטעות הכי גדולה של ביבי? עבר? מה הטעות הכי גדולה שלו?
בוא נתחיל קודם כל נעשה דיאגנוזה ונראה את הטעות. הדיאגנוזה, אני מסתובב הרבה ברחוב, וכן, אני רואה את, את כמות הסלפיז שיש לי כל יום, לא בגלל בועז, אלא פשוט, וואו, נתניהו, שמור לנו עליו, או תראה מה עושים לו, ואז אתה מסתכל על הכנסת, ואתה רואה את כמות השותפים המאוד דלה שיש לו בימין, ואז אני אומר, זו הדיאגנוזה.
הבנתי.
אז איפה הבעיה? וצריך לחשוב על זה.
חומר למחשבה. בין התמיכה שיש בעם.
תמיכת הציבור,
והבעיה
עם שותפים בפוליטיקה.
אמרת לו את זה? תפסיק לרמות את השותפים הפוליטיים שלך?
אני לא אמרתי, אני אמרתי את המילה הזו, אתה עושה הפסקה לוגית.
אוקיי,
הגזמתי. אני אתחיל לחשוד ששכן שלי...
אתה לא חושב שמה שהוא עשה לגנץ, מה זה הליכה בפארק?
אני אתחיל לחשוד ששכן שלי הוא גם שייך למחנה אנטי ביבי. זה לא נתניהו, זה השקפת העולם של נתניהו, ואת זה אתם לא רוצים להבין. סליחה שאמרתי,
לא אתם, זה לא אני, אני מהאום.
אז זה מעבר מעליך.
אז איך היחסים שלכם היום כשאתה כבר לא בעיתון? הוא לא מתקשר 5 פעמים ביום, אלא פעם בשבוע.
זה סקופ?
נו?
פגשתי אותו אתמול. הייתי באירוע ופגשתי אותו אתמול. נראה לי מצב רוח מצוין. כן, לא נעים לי להגיד לך, יש שמועות שמצבו טוב בסקרים.
ועם שרה ויאיר, איך אתה עכשיו?
אני עושה הפרדה. אני מצביע, אתה יודע, כאשר אתה מצביע בבחירות או כשאתה תומך באדם, אתה מצביע לאדם, אתה לא יודע, זה אנחנו הפכנו להיות בזה משפחות פה.
אז אם אנחנו מסכמים, בעיניך ישראל היום לא הרוויח ביושר את הכינוי ביביטון.
הוא לא ביביטון, הוא ימינטון. הימין לא נולד עם נתניהו וימות אחרי
נתניהו. אבל לא הרגש, למשל, שגם ברגעים הכי מביכים של נתניהו במהלך המשפט, הביקורת הייתה כמעט אפסית.
לא, זה עיתון צדק. הרי ביום שישי הוזמנתי לזה תוכנית טלוויזיה, ואי אפשר להגיד שהמנחים, המראיינים, הם מאוהדי נתניהו, ואז אמרו לי, מה לעשות, הוא מוביל. אתה יודע, עשו, עושים את זה עכשיו כמו משחק כדורגל. כעת נתניהו מוביל בתיק 4000, הרי רואים שאין שוחד. אז ידיעות אני אומר, ישראל היום צדק.
עכשיו, כשהיית פרשן, נתניהו רוצה למנות אותך לפרויקטור להרחקת מסתננים, בשכר מפתה ובונוס. לא לקחת את התפקיד הזה, אבל כן התמנית לשגריר במאוריטניה. תגיד, אין איזה קו שאתה חוצה כשאתה מסכים לעבוד בשירות המדינה, לייצג אותה להיות שגריר?
ממש לא.
הרי יש איזה גבול דק בין לסקר עליהם, להיות חופשי תמיד לבקר אותם, לבין לשרת אותם. וזה גבול דק, זה כמו שאתה באמת מילאת המון שנים חלק מהאתוס הזה של להיות עיתונאי, להיכנס לכל מקום, להביא את הדבר, זה הצד השני של האתוס, לא? לא לעבוד בשבילם, לא לשווק אותם, להיות חופשי.
הערה לגיטימית, הערה שאני מקבל, הערה טובה, אבל יש תשובה. מה עושה עיתונאי? כותב כתבות. מה עושה שגריר? כותב את המברקים שלו. מה עושה כתב ידיעות בפריז? המון רעיונות, המון הרצאות. מה עושה שגריר? המון ייצוג, מייצג, המון מדבר לקהל. דבר שלישי, הערכות, עיתונאי עושה,
לא,
גם אתה שגריר
אתה
עושה.
אתה אומר שעיתונאי הוא כמעט...
לא, שבשבילי, כשיצאתי למאוריטניה, ידעתי שאני אצליח, אבל יותר מזה, אני גם משרת מטרה. אני מייצג את ישראל, בבירה ערבית, אקסקלוסיביות בעולם הערבי.
אבל לא הרגשת שאתה עובר איזה גבול...
את מי אני מייצג?
אתה עובר איזה גבול שכשאתה עובר אותו, כל ההישגים האלה שלך מתחילים לאט-לאט להתעמם, כן? כשאתה הולך ונהיה שגריר, ואחר כך נהיה מאוד מזוהה פוליטית כעיתונאי, והפרשן הזה באולפן שישי, זה כבר הולך ונמחק.
אז בוא אני אתן לך. יצאתי למאוריטניה כעיתונאי, חזרתי עם מאוריטניה, הפכתי לעורך ראשי. זה רק שדרג אותי. מבחן התוצאה.
אני לא יודע אם זה, מה זה יותר עצוב או מעורר השראה, אבל אני רוצה להתעקש איתך. בוא, אז כשאתה מסתכל על הנצח, ואחרי קריירה כל כך עשירה, אתה לא מפחד שכל השנים האלה שבהם צבעת את עצמך בצבע כמעט אחד, שזה ביבי, זה לא ימחק את מגוון ההישגים והוורסטיליות שהפגנת הרבה לפני.
תראה.
אין לך את החשש הזה?
עוד פעם אני אומר.
שבסוף יזכרו את האיש המקפץ באולפן שישי ו...
יצאתי למקצוע הזה, או הצטרפתי למקצוע הזה, א' כדי שהוא מעניין אותי, הוא עניין אותי, הייתי בן 15. בגיל 15 אתה עוד לא חושב, אתה יודע, וואו, אני השליח, שליח ציבור וכאלה. העיתונות, יש גם סוג של שליחות. בוא. תסתובב איתי, תסתובב איתי פעם ברחוב, ותבין למה.
אני הייתי, ראיתי, כל שנייה מתנפלים עליך.
אני גאה בתמיכה שלי בכל מנהיג ימין שלא יהיה. היום זה נתניהו, מחר זה יהיה מישהו אחר, זה מה שאתה לא מבין, אבל אני יכול להגיד את זה עוד 20 פעם.
טוב, בוא ננצל את התמונות שבקיר, התמונות שהן סיפור חייך, כדי לספר כמה דברים שבאמת פחות ידענו עליך. הראשון, הלוק והמבטא הם סופר צרפתיים, הסטייל הוא באמת אינסופי ומעורר קנאה. כולך אומר פריז, אבל אתה נולדת בארץ, ברחובות, וגדלת בחולון.
נכון.
אז מאיפה האלגנטיות האירופאית הזאת?
ההורים, החינוך הצרפתי,
הליקרו... נגיד את השמות שלהם,
ז'קלין אבא ברנר,
ואמא ז'קלין.
אמא ז'קלין, אמא מקסימה.
כוכבת קולנוע.
אבל לא מתוניס, 1961, ולאמא שלי מאוד חשוב שהבן שלה ילמד שפות ותרבות זרה, ונקרא שייקספיר, ובגיל מאוד צעיר, הייתה מכירה לי את מולייר, את לקול דה פאם, ואת טרטיוף, והייתי צריך לדעת בעל פה, ולונטר ז'ואב, ואבי היה צריך להביא לי את כל מיני ספרים, ולא, לא, הם השקיעו. כמו פרוסט, הוא מדבר תמיד, פרוסט הוא אומר, הוא מדבר על אותם גננים שגידלו, שאני צריך להודות להורים, שהם למעשה הגננים שגידלו את הנשמה שלי, אז את הציטוט הזה של פרוסט, אני אומר על ההורים שלי, הם נתנו לי, אני חייב להם הכל.
והסיפור השני עליך, אתה נשוי בשלישית לוונסה רות, איפה היא?
וונסה היא בכל מקום, בכל מקום. וונסה, אהבת חיי, הנה, פה מאחוריך. החתונה היפה שלנו.
בוא נדבר.
והשגרירות.
זה באמת סיפור מהסרטים.
נכון.
צרפתיה קתולית שהתגיירה למענך. זה סיפור היכרות שהוא אחד הרומנטיים ששמעתי. אני אתחיל, אתה תמשיך. אתה פרוד מאשתך השנייה, עצוב ובודד. כשליח ידיעות אחרונות בפריז, אתה עולה לטיסה להודו כדי להתלוות לביקורו של מי שהיה אז שר החוץ סילבן שלום. קח את זה מכאן.
7 בפברואר 2004, פריז, יום שבת, אז עדיין הייתי טס בשבת, עולה למטוס.
מה?
הדיילת שמקדמת את פניי, באותו רגע אמרתי לעצמי, כבר חשבתי קדימה, אמרתי, כשאני אעצום את עיניי, את זה אני רוצה לראות, יחד עם ביתי, אז הייתה לי ביתי הבכורה, מאי, המקסימה. ובאמת הייתה אהבה, ויש לך כזה בר באייר פרנס שאתה יכול לקחת לשתות לבד, וכל הזמן ביקשתי, אז אמרה לי, מסיו, אתה יכול לקחת לבד, you can serve yourself. אז אמרתי, I can't, I have a wooden leg, יש לי רגל מעץ.
Wooden שהיית, leg?
Wooden leg. Okay. ואז היא תחזור כל פעם ל-wooden leg, לנוסע 7B עם ה-wooden leg שלו, ואז היא חוזרת וחוזרת, ואז לקראת סוף הטיסה, הסברתי שאני טס להודו, אף פעם לא הייתי בהודו, ואני מאוד מבועל מהנסיעה, and I would have loved dining with her, I might have a wooden leg, but not a wooden heart. יש לי אולי רגל מעץ, אבל לא לב מעץ. כמובן שהיא נפנפה אותי. למחרת, אני מחכה לשר החוץ ולפמלייתו. אני יושב במלון טאג' מעל, אוכל את ארוחת צהריים, שותה יין טוב, הכל טוב ויפה, ומגיעה אליי גברת ואומרת לי, בונז'ור מסיו. אני אומר לה, do I know you? אולי אני מכיר אותך. היא אומרת לי, רק הזמנת אותי אתמול. זה מדהים, איך מדהים ובלי מדהים. שיניו זה אותו תספורת שיש לצרפתיות, בלי שיניו.
מגולגול הזה.
כן, אדם אחר. אבל היא הייתה עוד יותר יפה. זאת אומרת, עוד יותר יפה, ואז מאותו רגע, כל השאר היסטוריה, ומאותו רגע להוציא פעמיים, פעם איזה נסיעה שלי לאפגניסטן ונסיעה אחת שלה לקוריאה, כל יום דיברנו בטלפון עשרות פעמים, והסיפור היפה של הגיור, אמרת...
רגע, אבל מתי גילית לה שאין לך רגל מעץ?
אני לא אגיד, אבל זה לא מהר, בגלל זה אשתי.
אני לא אגיד.
לקח זמן.
ענק.
אתה עכשיו...
זה לא היה במילים, אתה סיפרת לה.
ילדים צופים בנועד כאן.
מה זה, אתה ג'יימס בונד קטן, אני מדמיין. וילונות פשטן מתנפנפים, ואתה יוצא מהמיטה, ואז היא אומרת, where is the wooden leg?
ילדים צופים בנו, אני מבקש.
סליחה, אבל ככה זה היה.
אני מבקש.
טוב, אני איבדתי פוקוס. לחלוטין, סצנה ג'יימס בונד הזאת.
כי לקחת אותך לסין.
כן, לקחת אותי לסרטים.
אבל זה היופי, שאתה קם בבוקר, ואתה לא יודע מה יהיה, איפה תשען בערב, היה לי את זה במקצוע.
אבל זה באמת היה אהבה, זה באמת היה אהבה מבט
ראשון. אנחנו 18, אנחנו יחד.
כמו בסרטים?
כן.
וואו.
עד היום, כאשר אשתי מתקשרת, אני מתרגש, כן.
והעובדה שהיא לא יהודייה, לא הייתה אף פעם מישהו?
כן, בטח. בוודאי, אני אדם שומע, אני מסורתי, אני באותה, אני אותו, אני שייך לאותו שבט שמבחינת הנשיא ריבלין לא קיים. אתה יודע, יש ארבעה שבטים. אוקיי. יש רק שבט גדול אחד שאנחנו פשוט מחוץ לתחום. יש את ה, אתה יודע, יש את החרדים, לא חרדי, יש את הערבים, לא ערבי, אולי יהודי ערבי, אבל לא ערבי. יש את החילונים, מה לעשות, שבת, בית כנסת וכאלה. יש את הכיפות הסרוגות, אין, תסתכל, אתה לא רואה, נכון? אנחנו כאילו המסורתיים, המזרחים מסורתיים, אין כזה שבט. עכשיו, לי הדת מאוד חשובה. הבן שלי הרי הולך לבית ספר עם ציצית. וכאשר ונסה, זאת אומרת, חשבתי לעצמי, מצד אחד, יש את בועז הרומנטיקן שהיה מואב מעל הראש, מצד שני, יש את העניין הזה שאני רוצה שילדיי יהיו יהודים. אבל היא פתרה לי את הבעיה. יום אחד היא אומרת לי, אתה יודע, חלמתי עליך, הייתה ביוסטון, ואמרתי, תשמעו רפלי, כלכה, הזכרת לי מישהו. עכשיו חשבתי, הייתי טיפש לפני 18 שנה גם, אמרתי, חשבתי על איזה שחקן קולנוע, שתמיד אמרו לי שאני דומה לו, ואני לא אגיד לך מי זה.
אריסון פורד.
לא אגיד לך, אבל תמיד אמרו, לא, ממש לא.
ברד פיט.
לא,
ליאם ניסן.
תקשיב, תקשיב.
בול, אתה ליאם ניסן, נכון.
בקיצור, הייתי בטוח שתגיד שחקן מסוים.
אוקיי.
אז היא אומרת לי, דמיינתי אותך עם זקן לבן וזה כמו משה. מה מתברר? שאימא שלה הייתה בקפה דולפה ברוד בבולוואר דה קפוסין, ראתה איך תופסים מגרשים יהודים, רצתה כבר אז, הייתה מאוד קרובה ליהדות, רצתה להתגייר, הליך ארוך ומייגע, ובסוף איזה כיף.
היה מישהו שהיחס שלו לאשתך בגלל שהיא התגיירה, עשה לך קווץ' בלב?
יש בי, אני מת על ישראל. אני אוהב את המדינה הזו מאוד, אבל דבר אחד, הרי כדי שמחמה תהיה אמינה, צריך גם שתהיה ביקורת. הביקורת היחידה שתהיה לי למדינה הנפלאה הזו, שבגיל 74 הגיעה לפסגות מטורפות, זה קצת טיפונת, אתה יודע, שנהיה קצת יותר, לא יודע אם לקרוא לזה עידון, אבל אתה יודע, אפשר קצת להוריד, אתה יודע, בוא נחשוב שער הניצחון בפריז. תחשוב על מיני מיינור, אוסטין, נוסד בשער הניצחון, תמיד בהילוך חמישי. אפשר לפעמים גם להוריד הילוך. אפשר להוריד הילוך, הכל בטונים גבוהים, הכל בטורים. לא היה מזיק.
אז כמו שאמרנו, שנים אתה היית עיתונאי נועז שהגיע למקומות שמעטים מגיעים אליהם. תכף יהיו פה כל סיפורי הגבורה והג'יימס בונד, אבל את העובדה שאתה סלב, מוכר בכל בית, ואהוד מאוד בחוגים מסוימים, אתה חייב להופעות שלך בפאנל של אולפן שישי, בוא נראה קטע אחד רגוע, לא יותר מדי סוער, מהזמן האחרון.
בועז, בבקשה.
יושבים פה פאנל, כן, כמה 28 דקות, פנו אליך פעמיים שלוש, ולימני, תרף
לא, כאן. לא, הוא לקח את זכות הדיבור.
תסלח לי, אז אני חושב שכבר זו אחת האנומליות הכי גדולות שיש. כי איך אמרה רינה פעם, ואני מסכים איתה, תפקידנו לבקר.
רגע, היסטורי.
אני רואה פה סצנריו פשוט מדהים. פה כאן איזו היסטריה פה, כאילו, הממשלה הזו הולכת ליפול. עכשיו, למה היא נופלת? היא נופלת בגלל האנומליה. היא נופלת בגלל שהיא לא נולדה בנס, היא נולדה בחטא. היא נולדה בגלל שאדם מסוים הבטיח משהו מסוים, והלך עם שותפים אחרים. מה הבעיה שלי עם שותפים אחרים? אין לי שום מה עם ערבי ישראל.
שהם ערבים, ברור שזאת הבעיה.
ממש לא, תן לי לסיים. ממש לא, ואתה יודע את זה, ממש לא.
תשמע, הוא לא רע. אני התחברתי לאיש הזה.
תגיד, כמה אמת,
הוא לא רע איש
כמה
הזה.
אמת
הוא צודק.
יש פה וכמה הצגה? זאת אומרת, זה מחזה כתוב מראש. ברור שאתה ומוחמד מג'דלה צריכים לריב, אז אתם רבים.
אז קודם כל, מה שאמרתי קודם, אני אומר שוב, יש...
כמה עיתונות יש פה?
שנייה, אפשר להתווכח, אבל אסור להפוך את זה לעניין אישי, זה לא אישי. עכשיו, הרבה, ברור שזה, מה זאת אומרת? זה פאנל הפרשנים. הוא אומר את דעתו, ואני אומר את דעתי.
אתה יודע מה באמת מפריע?
מה מפריע לך?
שזה אוטומטי. זה אוטומטי. אני פותח את הטלוויזיה, אבל
מה, כדי לרצות את הצופה...
מה הקשר ללרצות?
אז אני אמור להתחבר אליו?
אתה.
הוא אמור להתחבר אליו?
פרסנו את בית הגידול, דיברת על טורטיף, דיברת על המקומות שבאת מהם. למה בסוף... למה בשביל ש... למה אני...
למה, הייתי לא מנומס?
לא, זה לא רע, אני מדבר אבל על העניין האוטומטי. שאני אף פעם לא אשמע אותך אומר דעה אחרת. אני אף פעם לא אראה אותך רב עם עמית סגל. אבל זה נורא משעמם. לא משעמם לך לעשות את זה? או שאתה פשוט נהנה מההצגה.
אז אני אגיד לך מה אתה רוצה. אתה רוצה
אני רוצה שיהיה מעניין, יגידו... בלי קשר לפוליטיקה.
אז שנגיד כולנו אותו דבר,
מורכב,
זה מה שמעניין.
שיהיה...
שנגיד כולנו אותו דבר, זה מורכב.
לא, ממש
אז
לא.
אז תסביר לי.
לא, אני מדבר על זה שבסוף ברור לי מה יקרה.
אז בוא נקרא לך אחר.
זה לא קשור לפוליטיקה.
בוא נלך על איפה מסתברה. אז היית מצפה, עכשיו מה בעצם אתה בא ולהגיד לי? שאתה היית מצפה מאמנון, רינה, דנה, מג'דלה, שלפעמים יהיו פרו נתניהו או יהיו ימנים. זה בעצם מה שאתה אומר.
למשל, כן, 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 כולם, כולכם שם, כן.
זו דעתך, ואני מכבד.
ואתה נהנה מזה.
ממה? מדעתך?
לא, מאופן שישי, מלעשות את זה.
נראה את זה עוד פעם? יפה.
אוקיי, עכשיו אנחנו נלך קצת. לימים שלפני אולפן שישי היו דברים כאלה, אמרנו עלילות ועלילות. בוא נזכיר כמה מהסיפורים הגדולים. כאמור, אתה היית בטהרן ובבירות ובדמשק, בהלוויה של אסד ובעיראק ובתוניס ובלוב. איך אתה נכנס למקומות האלה?
אז כל פעם היה...
מי אתה מספר שאתה?
כל פעם היה משהו אחר. דיברת למשל על לבנון. בוא ניקח 1996 ענבי זעם. ענבי זעם זה באמת סיפור מטורף. אתה בכלל מכסה, אתה גם כתב ספורט, אתה כתב ידיעות בפריז, אתה בסטאד ברסי, ברובע ה-12 בפריז, בצד השני, מכסה את גמר גביע אירופה בכדורסל, פנאתינייקוס נגד ברצלונה. חוזר הביתה, אין, זה לא עידן של אינטרנט ופלאפונים וניידים, מה אתה עושה? מזכירה אלקטרונית, שומע הודעות, איתן עמית, אז רכז הכתבים, שמע בוא, אז תראה מה קורה בלבנון וכאלה, האם יש אפשרות שטיסה תגיע לשם. אני ברגע שאומרים לי, אסיינמנט, משימה, אין, נגמר, רק זה, רק זה. על הבוקר רוב ה-16 הולך לשגרות לבנון בפריז, אני יושב שם, מגיע שליח של מצן סופרטי, רופאים ללא גבולות, עם חבילת דרכונים, אני קורא לאיש הזה, שם את הדרכון שלי יחד עם הדרכונים שלהם, הוא שליח, מה אכפת לו, מחכה שם, כשהוא יוצא ב-4 לקחת הדרכונים, אני לוקח את שלי, נסע לשדה תעופה ויוצא לבירות. כל פעם היה תרגיל אחר.
ומה עם הפחד כשאתה מגיע לאיראן? לאיראן!
אז איראן פחדת. תחשוב, 93, עלי רפסנג'אני נשיא איראן, אתה טס ב-747 קומבי, זה מטוס שהוא חצי נוסעים, חצי מטען, ויותר מזה, כשאתה מתקרב לשדה תעופה מרבת של טהרן, המטוס מתחיל לרדת, אז אתה רואה פתאום את כל הנוסעת שלי ידך, שנאה מאופרת, מסירה את האיפור, מתחילה להתעטף שם בבגד המוסלמי שלה. הדיילות לוקחות מהר את כל המגזינים, כי זה הכלל. ופתאום אתה נוחת, ואז אתה רואה, אתה נכנס לשדה תעופה לטרמינל, ואתה רואה תמונות של חומייני בכל מקום, ואתה רואה סיסמאות, you have to obey ideology, באנגלית גם, וכמובן בפרסית. ואתה רואה את כל החבורה הזו, ואתה אומר, מה אני עושה כאן? ויותר מזה, הפעם היחידה שטעיתי ונפלתי, היו לי הרבה טעויות, אבל טעות באמת של לדבר עברית, הייתי במלון, לנתי במלון עזדי, אינטרקונטיננטל, פעם עזדי חופש, חירות, כמו כיכר עזדי. ואז בבוקר הייתה לי טיסת פנים מטהרן לאיספן, ומתקשר אליי כדי להעיר אותי, הזמנתי גוד מורנינג קול, אתה יודע, wake up call כמובן, אז אמרתי גוד מורנינג קול, ואז הוא מתקשר ואומר לי, בנו, this is your good morning call, ואני, מה אני עונה? 100%, תודה. כן, קרה, זה קרה גם.
ואף אחד לא עלה לך שם שאתה ישראלי?
כנראה זה, הוא היה מבוגר, אני לא יודע, צעיר, מבוגר, הוא לא אדום.
בכל הביקור באיראן, אף אחד לא שם לב.
כן, קרה. 1998, ב-97, חתמי זוכה בבחירות. ואז מתקשרים למערכת ואומרים, תשמע, וואו, באיראן שינו, יש איזה מנהיג חדש, פתוח למערב וכאלה, צריך לשלוח מישהו. מה זה מישהו? אני יודע שכל 5 שנים, הסיסטם שם, אני יודע. שהסיסטם נופל וכאלה, ואז אמרתי, אני שולח את עצמי. ואז כמובן ברחבי טהרן עושים, מגיע לעיר קשן, ואני שמח, קשן זה עיר עם האוכל הכי טעים. זה מאסטר שף, צריך להגיע לקשן, האורז הטעים ביותר שיש שם. ברגע שנחתתי, אני גם נהנה. אני לא סובל הרי בנסיעות. אני תמיד אמצא את המקום, את מקור התענוג שלי. ואני יורד, ניגש אליי איזה אדם מסוים ואומר לי, I know you. מה זה I know you? בקשן, באיראן, 1998, מישהו בא ואומר לך, רוני, אני מכיר אותך.
Oh my God.
עכשיו, אני מזהה אותו, כי אני כל החיישנים, הוא לא מזהה אותי. ב-1993 הוא היה נהג האוטובוס שליווה אותי. הכתבה שהייתה בידיעות אחרונות, מוסף שלם, תורגמה על ידי, בפרסית, בגלים קצרים, אז האיראנים רתחו עליי. אם האיש הזה עולה על זהותי, אני קצת בבעיה. עליתי מיד למלון, לחדר שלי, לא יצאתי במשך יומיים בקשן, לא לפגוש אותו שוב, לא להיות איתו שוב פנים אל פנים, וברוך השם, חזרתי הביתה בשלום.
תגיד, מה גורם לך לעשות כל הדברים מטורפים האלה?
רציתי להגיע אליך.
בוא, אז אנחנו מתקרבים לסיום.
חבל.
ואחרי כל מה שעשית בעיתונות שטח ובשגרירות ובישראל היום, מה הדבר הבא, בוא, אז בשבילך?
אם הייתי צעיר יותר, אז אני יודע, הייתי אומר לך ילד חמישי. אבל זה הדבר היפה. מעולם, אבל מעולם לא הייתה לי, לא היה לי תוכנית קריירה, פלן קריירה. וזה הדבר היפה, כי כשאין לך משהו סגור, אז הכל אפשרית.
האם אני מריח פה את מה שאני חושב? פוליטיקה?
לא, לא, לא. אני גרתי בפריז, כשגרתי בפריז והציעו לי את מאוריטניה, גרתי על הסן, האייפל היה השכן שלי, ואז הייתי מסתכל מהחלון החוצה. עכשיו אתה מגיע לגיל מסוים, שאתה רוצה להסתכל מהחלון פנימה ולראות שהכל מקסים. היה כזה שיר של אריק איינשטיין, לא? רוצה להיות בבית, אוהב להיות בבית, משהו כזה, נכון? אני כנראה מגיע לגילאים האלה, אבל עדיין יש עוד הרבה דברים לעשות בחוץ.
לא לגמרי קונה את זה, אבל אני מאחל לך את כל מה שאתה מאחל לעצמך.
גם אני לך.
תודה לך. תודה רבה.
להתראות בשכונה.